היה צריך לכתוב אליו היום הרי, מה הוא ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כי הוא היום נכנס. סלף מעמד הר סיני, היחיד בזמן, זה הפסוק הראשון, זאת ההתחלה, זאת כל המערכת של מעמד הר סיני. ומפורש בגמרא, גם מפורש בכמה מקומות בחז"ל, וגם גמרא מפורשת במסכת שבת. כתוב בגמרא שביום הראשון, באותו יום ראש חודש, חודש סיוון, כשהם באו לפני הר סיני, אז באותו יום לא נאמר להם דבר. בראש חודש עטו במדבר סיני. אז אני לא אומר את הפסוק. והתהליך היה כך: בחד בשבת איקבה ירחה, ובחד בשבת לא אמר לו ולא מידה, משום חולשת הדרך, משום קושי הדרך, חולשת הדרך. אז באותו יום ראשון שהם באו, באותו יום ראשון שהוא היה יום ראש חודש, אז לא אמרו להם שום דבר. בראשון לא אמר לו מידי, משום חולשה דרך. היו חלשים עדיין מתוך הדרך. אז דבר מדברי תורה לא אמרו להם. הביאו אותם רק, שמתקיים להם זה רק בלכת שם ישראל נגד העם. אז כבר ביום הזה צריך היה להיות משהו שהוא צריך להיות סיבה. ממנו צריכה להיות סיבה שכל יום ביום שלומדים תורה, דברי תורה יהיו חדשים עליך כאילו היום ניתנו. היה משהו מיוחד, היה משהו באותו יום. הלימוד שנשאר מאותו יום, לא נאמר להם שום דבר. הקרבו אותם, הביאו אותם, וייחן שם ישראל נגד ההם. מאותה חניה, מה שנשאר לנו לדורות, זה אותו, הכוח הזה, הכוח של החידוש. הכוח שכל יום ויום, יהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום. עוד לפני שלמדנו שום דבר, עוד לפני שקיבלנו שום דבר מדברי תורה, לא שמענו שום דברי תורה. עוד לימוד מהיום הזה. בהמשך הפסוק, וישאו מלפידים וירום בכפר סיני ויחנו במדבר, וייחן שם ישראל נגד העם. וייחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות, בתרעומת ובמחלוקת. החניה הזאת הייתה החניה האחת והיחידה, וייחן שם ישראל נגד ההר, כולם כאיש אחד ולבד. זאת מובן, ברור שזאת החניה המכוונת. הדבר הזה הרי נאמר בפרשה של מתן תורה, אז זה נאמר בפרשת מעמד הר סיני. אז גם החידוש של ביום הזה, שיהיו בעיניך כאילו היום ניתנו, וגם החידוש של וייחן שם ישראל נגד ההר, כולם כאיש אחד ולבד אחד. זאת חניה שונה, חלוקה מכל יתר החניות, שכולם היו תרעומת ובמחלוקת, והחניה הזאת הייתה כאיש אחד ובלב. אז כל הדברים האלה הם שייכים לפרשה של מעמד הר סיני, ושייך ל... כל זה צריכים לזכור. בכלל, האזהרה של הכתוב, וישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, אז כל הפרשה הזאת, כמו שכתוב בראשונים, מבחודש השלישי עד סוף, מתן תורה, זה בכלל ההזהרה שאתם תשכח את הדברים אשר ראו אליהם. כל זה צריכים לזכור. אז גם את זה צריכים לזכור, גם את חניית היום הראשון. דברי תורה לא היו בה, אבל שני דברים אחרים, שני לימודים אחרים היו ממנו. א', זה שדברי תורה יהיו חדשים כאילו היום ניתנו, וזה מאוד קשה להבין טעם של חידוש בדבר שאנחנו לא שמענו אותו עדיין. איך ייתכן? הרי לא התחדש לנו עדיין דבר. וגם וייחן, כאיש אחד בלב אחד, אחרת, שונה עם כל החניות שהיו בתרעון את המחלות. ננסה להבין. Thank you. יציאת מצרים. אז יציאת מצרים הייתה מכוונת, וגם בשבילנו לדורות נשאר הדבר הזה. יציאת מצרים הייתה מכוונת. הכיוון של יציאת מצרים היה אל מעמד הר סיני, אל מתן תורה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. שם הייתה הבשורה הראשונה של יציאת מצרים. שם היה המקום שבו התבשר משה רבינו על יציאת מצרים, זה היה בהר האלוקים חורב. שם זה היה המקום. שם. וכביכול הקדוש ברוך הוא גילה לו שם, משם הקדוש ברוך הוא גילה לו את יציאת מצרים, את עניין יציאת מצרים, שכך יהיה, מבטיח לו את יציאת מצרים. משם הוא גילה לו, והוא גילה לו משם שתחזור הנה, לכאן תבוא. לכאן תבוא. זה, אנחנו כבר חזרנו על זה הרבה בשבועות האחרונים, דיברנו הרבה על הנקודה הזאת. ששורשו של כל דבר הוא בתכליתו. כל דבר ודבר צומח מאותה נקודת גובה שלשם צריך להגיע. וזה הדבר הראשון שמתגלה עליו. מה שמתגלה, בראש וראשונה, מה שמתגלה, מתגלה סוף הדרך. סוף המעשה מתגלה במחשבה תחילה. אז קודם כל מתגלה סוף הדרך. זאת היא התכלית שלשם צריך אותו דבר להגיע. וזהו, באמת, שזהו שורש הווייתו של כל דבר ודבר, כל נמצא ונמצא בעולם. כל התרחשות בעולם, כל מאורע שקורה בעולם, כל דבר. אז שורשו נמצא בתכליתו. יציאת מצרים נתגלתה מהר האלוקים חורב משום ששם נמצאת התכלית של יציאת מצרים. משום שמשם התכלית, אז משם השורש לגילוי הדבר הזה בעולם. זאת אומרת, שורש הגילוי של יציאת מצרים הוא מאותו מקום שלשם יציאת מצרים צריכה להגיע. והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. וגם התאריך של ההגעה אל הר סיני, אז גם התאריך כתוב בתורה באותו אופן. כך כתוב, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, התאריך הוא לא למניין העולם, לא לבריאת העולם, לא למניין החדש שמתגלה, לא לראש חודש ניסן. אלא בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, זה מתחיל מהרגע של היציאה. הדרך שבאמצע, אז זאת תמיד הדרך שמובילה. מאותו העלם, מאותה העלמה, שאותו האור הראשון, שדיברנו עליו בשבועות האחרונים, אותו האור הראשון שנכנס, שנעלם, אז הדרך, הדרך אליו, הדרך שמובילה אליו, אז גם הדרך היא בסיבת אותו האור. אותו האור. אותו האור, על ידי שהוא מתעלם, אז הוא יוצר להיעדר, הוא יוצר חסר. והחסר הזה הוא זה שקורא ללכת. הוא זה שדוחף, הוא זה שמושך. ללכת, הדרך. אותה הדרך שבני ישראל עשו, מיציאת ממצרים להר חורב, אז הדרך הזאת היא בכוח, זה כמו שכתוב בפרשה עצמה, אבל הדרך הזאת נעשתה בכוח אותו גילוי, אותו גילוי שכביכול הקדוש ברוך הוא נתגלה למשה רבינו, באותו הר חורב, ונתגלה לשעתו, ונתגלה ששם תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז זה היה הגילוי הראשון שכאן זה מקום העבודה, כאן זה מקום התכלית, וכאן אתם צריכים להגיד. מכוח אותו גילוי, אז בני ישראל עשו את הדרך ממצרים עד הר חורב. חידוש, תפיסה של חידוש, הרגשה של חידוש. תמיד, פירוש המושג חידוש זה לעולם, רק באופן שדבר יוצא מתוך המערכת של עצמו ועובר למערכת גבוהה יותר. אחרת אין כאן שום חידוש. כבר הזכרנו את זה. אין שום חידוש. אין שום חידוש בדבר שהוא צפוי מראש. זה לא חידוש. אין כאן חידוש. שיהיו דברי תורה חדשים עלינו, כאילו היום ניתנו, זאת אומרת שכל יום ויום תהיה לנו תפיסה חדשה בדברי תורה. תפיסה בדברי תורה שהיא לא נובעת מתוך מה שהיה אתמול, אלא שזה דבר חדש. כל יום ויום יהיו בעיניך, תהיה לך תפיסה חדשה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני צריך להיות חדש, קבלת תורה חדשה, יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. זאת אומרת שכל יום ויום לא קיבלתי תורה אתמול, אלא כל יום ויום קיבלתי תורה היום. יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. מאיפה בא הכוח הזה? מאיפה בא הכוח הזה? ומעמד הר סיני היה ואיננו יותר. זה דבר שהיה. איפה ניתן לנו? איפה ניתן לנו הכוח הזה לחדש בכל יום את מעמד הר סיני? שוב, עוד פעם מעמד הר סיני. בכל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היומים. זה ברור שאם הדרך להר סיני הייתה דרך חד פעמית שעשו אותה פעם אחת ויותר לא, אז ודאי שהיה לנו יותר שייכות הדרך הזאת. אין לנו. אז ראינו זה לא קרה. אנחנו לא הלכנו. הלכנו אז, אבל חוץ מאז לא הלכנו. אבל אם הדרך הזאת היא בעצם, הדרך הזאת היא קיימת, הדרך הזאת היא דרך שהיא נמצאת והיא קיימת תמיד. הדרך הזאת היא דרך שהיא באה מכוח. והכוח שבדבר הזה הוא כל הקיום שלנו. אותו כוח, אותו בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה מה שנותן לנו את הכוח תמיד ללכת לשם. זאת אומרת, שם נמצא המקור של היציאה שלנו ממצרים, של כל קיומנו כולו. כל צורת הקיום שלנו, כל מה שאנחנו קיימים, השורש הדבר הזה נמצא שם, נמצא בהר חורב. שם זה נמצא. לעולם אנחנו חסרים את המקום הזה. לעולם אנחנו לקראת שם עובדים. תמיד. כל מקום שנהיה, אז לשם אנחנו נלך. יש רק יוצא מן הכלל הזה. יוצא מן הכלל הזה זה מי שהפקיע את עצמו מהתפיסה של יציאת מצרים. אבל כל יוצאי מצרים כולם, או כל מי שחי בתוכו יציאת מצרים, אז הדרך להר חורב היא דרך שעומדת. ומכיוון שכל יום ויום, אז יש דין, דין גמור, לסגור יציאת מצרים בכל יום ויום. כל יום, כל לילה, תמיד, בכל עת, אנחנו חייבים לסגור את יציאת מצרים. בכל יום ויום אנחנו חייבים לסגור את זה. אז זה מחייב אותנו. בכלל החיוב הזה, איך אנחנו מקיימים את החוב הזה, שכל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו? אז בכלל החיוב הזה מונח גם החיוב של מיציאת מצרים לאן הולכים, אז הולכים להר חורב. וכל פעם שמזכירים יציאת מצרים, אז הדרך היא להר חורב, ושם הולכים. זהו האופן איך שאנחנו צריכים לקיים את הדין הזה. כל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. ובאמת הדין הוא, ככה הדין. שזכירת יציאת מצרים בשבילנו, שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים. אז הזכירה הזאת היא קיום של זכירת כל המצוות כולן. זה לא קיום של זכירת יציאת מצרים, כמו שכתוב ברמב"ם. בכלל מצוות קריאת שמע, יש שלוש פרשות. הפרשה הראשונה שיש בה ייחוד השם, ואהבתו ותלמודו, כמו שכתוב. השם אחד, ואהבת, והיו הדברים האלה על לבבות. אלה הם הדברים שבפרשה הראשונה. הפרשה השנייה שיש בה סקירת כל המצוות, החובה בכל המצוות, והעובדה שכל מערכת הבריאה קשורה במצוות. אם שמוע תשמעו אז נתתי, וחלילה אחרת, אפור, שמרו לכם פן, כי יהיה מה שיהיה. זה כתוב בפרשה השנייה. הפרשה השלישית, שהיא פרשת יציאת מצרים, כתוב ברמב״ם שגם אותה צריכים לומר, משום שיש בה זכירת כל המצוות כולה. זאת אומרת, יש בה את המחייב של כל המצוות. יש בה את המחייב, יש בה חובה של זכירת כל המצוות. וגם, מוסיף הרמב״ם, גם זכירת יציאת מצרים שאנחנו חייבים לזכור. אבל מצד דיני קריאת שמע, אז מצוות זכירת יציאת מצרים זאת פרשה בפני עצמה. את זה אפשר היה לזכור לחוד, אפשר לקיים את זה באופן נפרד. העובדה שזה כלול בקריאת שמע, זה נמצא בתוך קריאת שמע, זה משום שכאן נמצאת זכירת כל המצוות. כאן בפרשה הזאת, אז הזכירה של כל המצוות כולם נמצאת פה. ונקבע לנו שצריכים לזכור את, לזכור את כל המצוות כולם, את חובת כל המצוות. אז אנחנו חייבים לזכור את חובת כל המצוות כולם על ידי זכירת יציאת מצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים היא זאת שעל ידה, שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, אז בזה אנחנו חייבים לזכור את כל המצוות. זהו הדין. לכן הפרשה הזאת של זכירת יציאת מצרים נכנסה לקריאת שמע. קריאת שמע שהיא זכירת כביכול, ייחודו יתברך. זה זכירת המצווה וזכירת המצוות. וזכירת המצוות צריכה, יש לה שתי פרשות. הפרשה שבעיה עם שמוע, שיש בה זכירת המצוות באופן אחד, והפרשה השלישית, פרשת זכירת יציאת מצרים, ששוב, הקיום שבה הוא זכירת כל המצוות כולם. זאת אומרת, זכירת עובדת היותנו מצווים. זה נמצא ביציאת מצרים. העובדה שאנחנו מצווים, מצווים, זה מה שמתחדש, זה אנחנו חייבים. את זה התחייבנו בזכירת יציאת מצרים. כלומר, יציאת מצרים עושה אותנו לפילנים. זאת אומרת, יציאת מצרים מביאה אותנו אל הר סיני. זהו העניין. החידוש של יהיה בעיניך כאילו היום נקנה, החידוש הזה לא נמצא אף פעם, אף פעם הוא לא נמצא בשמיעה של דברי תורה מצד עצמם. שדברי תורה יהיו חדשים בעיניך כאילו היום נקנה, אז הדבר הזה אין לנו אותו בשמיעה דברי תורה עצמם. מה שיש לנו, אם אנחנו יכולים להשתייך באיזה אופן שהוא לדרגה הזאת, אז זה רק באופן אחד, רק על ידי הדרך לקראת הדבר הזה. הדרך לקראת, ההליכה אל הדבר הזה, ההליכה אל הדבר הזה, היא יוצרת את תעודת חידוש. כל הגעה יוצרת התיישנות, כל הליכה אל, אז כאן נמצא סוד החידוש. סוד החידוש הוא תמיד בהליכה אל. בהגעה, בהשגה, אחרי שהדבר כבר הושג, כבר הגעתי אליו, אז מהרגע הזה ואילך, מאותו רגע ואילך, מתחילה ההתיישבות. הדבר מתחיל להתיישב. וכך הוא מתיישן והולך, עד שהוא מתבלה. זכירת המצוות חייבת לבוא על ידי זכירת יציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו חייבים תמיד להעמיד את עצמנו במצב שאנחנו הולכים אל המצוות. הולכים לקבלת הר סיני, למעמד הר סיני, הולכים לקבל תורה. הרמז, ביום הזה באו מהר סיני, באותו יום הם באו. אותו יום הם באו ויחן שם ישראל נגד ההר. אבל עדיין לא קרה שום דבר, עדיין לא הגיעו לשום דבר. לא השיגו שום דבר. ולהפך, הרמז שמה שחזר מגלים לנו שבראשון לא אמר להו ולא מידי משום תחושה להו. זאת אומרת שהם עדיין היו בתחושה של דרך. הם עדיין היו ב... הם היו עדיין בדרך. אז כאן, כאן נמצא הלימוד. זהו החלק שלנו. זה החלק שאנחנו יכולים להוציא. מהיום הראשון של מעמד הר סיני. אותו יום ראשון של מעמד הר סיני שעוד לא ניתן להם שום דבר, עוד לא השיגו שום דבר. הם רק עדיין נמצאים במצב של... רק של ציפייה, רק של מחכים. רק עומדים ומצפים. שום דבר הם לא עושים, רק עומדים את זה. אז בעמידה, בציפייה הזאת, שם תמון הסוד של בכל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום יום. זאת אומרת, הכוח הזה של לעמוד מול הר סיני, אפילו בלי לשמוע שום דבר, אלא לעמוד ולחכות, להשתוקק, לצפות, לשמוע משהו. הציפייה הזאת היא שיוצרת את הבכל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום. זאת אומרת, גם מבחינת התפיסה וגם אני בדאמת, אנחנו לעולם לא יכולים להשתייך לחידוש של דברי תורה. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא נשמע דבר שהוא מעבר לנו רק על ידי הכוח הזה. כמה שאנחנו בדרך, כך אנחנו נזכה לשמוע יותר ממה שאנחנו מסוגלים לקלוט עכשיו. כל מי שהגיע והשיג, אז הוא פולט ותופס כמה שהוא הגיע וכמה שהוא השיג. כל מי שהולך אל, אז הוא תמיד ישיג יותר. הוא תמיד ישיג ממשהו שהוא מעבר. זה עיקר מובנה של דרך. עיקר מובנה של דרך זה שהאדם יוצא מעצמו והולך לקראת. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. הלקראת האלוקים. הלקראת. אז כאן מונח האפשרות, כאן מונחת האפשרות. העובדה שנעשינו כלים לקבל דבר שהוא מעבר לנו. כל דבר שהוא נמצא במקומו, אז הוא מוגבל בגבולותיו. זה דבר ידוע גם בצורה פיזית. הדבר הוא פשוט. דבר הוא לא מסוים בזמן שהוא הולך. עד כדי כך שהיו חכמים גדולים וחכמי האומות, שהם אמרו שהילוך זה דבר שסותר את עצמו. אין מציאות כזאת. אין ולא תתאחד מציאות של הילוך. זה קושייה גדולה. זה באמת דבר שהוא קשה מאוד. זה קושי גדול. כל גשם וגשם מוגדר שהוא תופס את מקומו שלו. בזמן שדבר נע והולך, אז הוא לא תופס מקום מוגדר. אין אף רגע שהוא תופס מקום מוגדר. כל הזמן לא זה מקומו ולא זה מקומו ולא זה מקומו. הדבר הזה סותר את ההגדרה של גשם. הוא צריך להיות במקום מסוים, הוא לא יכול להיות יותר ממקום אחד. הוא לא יכול להיות יותר ממקום אחד. וכל דבר שהוא נע הוא לא נמצא במקום אחד. זאת אמת. זאת אמת. זאת אומרת, מה שקרה זה שאותם חכמים, אם נקרא להם, אותם חכמים כפרו בעניין הזה. הם אמרו שלא ייתכן, מרבי הספר, לא ייתכן מציאות כזאת שנקראת תנועה, לא ייתכן מציאות כזאת שנקראת דיבור. אין דבר כזה. אין דבר כזה. דבר חייב להיות בתוך גבולותיו של עצמו. כאן כשהוא הולך אז הוא לא בגבול. הוא לא בגבול. אבל האמת היא כאן, הדבר הוא באמת לא נקודת. הדבר באמת לא נקודת. זאת היא נקודת התחלה של יציאה מגבול. כל תנועה היא נקודת התחלה של יציאה מגבול. אני לא נמצא בתוך גבול. זאת אומרת, עצם מציאותי חורג מעבר לזה. אני נמצא בתנועה, אני נמצא בהליכה אל. כשאני נמצא בתנועה, אז אני נמצא בהתחלה של פריצת המעגל שנקרא גבול. מה שחל עליי מתוך כך, מה שאני משיג מתוך כך, זהו האופן הייתי, כל מי שנמצא בתוך גבול, לתוך גבול אי אפשר לשים דברים יותר מאשר גבול. לא יחולו פה יותר דברים מאשר הגבול בעצמו. ברגע שנפרץ המעגל הזה, נפרץ הגבול, באיזה אופן שהוא, הגבול נפרץ. אז הדבר הופך להיות כלי. אומרת, הוא בא הכי לחלוט שהיא מעבר לו, מעבר לגבולות שלו, כי הוא לא נמצא בגבולות שלו. בגמרא בתחילת מסכת קידושין כתוב שהתורה עצמה גם כן נקראת דרך. אז נמצא שגם צורת ההשגה, צורת ההשגה, צורת המשיג וצורת המושג, השלושת הצורות האלה כולם הם דרך. דרך. התורה עצמה גם היא דרך. כל נקודה ונקודה בדברי תורה שתופסים, אז זאת נקודה של יציאה מהגבול. יש כאן נקודת התחלה של יציאה מהגבול. יש כאן נקודת התחלה של להימצא בתוך מערכת מציאות אחרת. לא סטטית, לא מוגבלת, לא נמצאת בתוך עצמה. יוצאת מהגבול של עצמה. כל דבר שמתנועע, אז פירוש המילה מתנועע, זה נקרא יוצא מגבולות עצמה. הוא באמת לא נמצא בתוך גבולות עצמה. אין לו גבול. גם התורה היא כזאת. התורה נקראת דרך. התורה נקראת דרך, המסיג של התורה, כלל ישראל, חייב להיות בדרך. וצורת ההשגה בעצמה היא גם כן צורה של דרך. זהו היום הראשון של מעמד הר סיני, זהו ראש חודש. במובן של ענייננו, אז היום הזה הוא ראש. היום הזה הוא ראש לעניין של חודש בתוך. זהו ראש חודש. ויסוד לרפידים. למה הוא צריך לחזור לפרש מאיך הנסעות? ועלו כבר כתב שברפידים היו. סדר הפסוק הוא כך, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. שוב, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד הנער. למה הוא צריך לחזור לפרש מאיך הנסעו? ועלו כבר כתב שברפידים היו. שברפידים היו חונים. וידוע שמשם נסעו. אלא להקיש נסיעתם מרפידים לביאתם למדבר סיני. מה ביאתם למדבר סיני בתשובה, נסיעתם מרפידים בתשובה? כך כתוב. זה כבר עניין חדש. ביאתם למדבר סיני זה צריך להיות באיזה אופן שהוא שייך לעניין של תשובה. במובן שאנחנו עסוקים בו עכשיו, זה אחד הפנים לדבר הזה. אחד הפנים לקלוט את הדבר. במובן שאנחנו עסוקים בו עכשיו, צריך להבין. בפסוק כתוב, טוב וישר השם, על כן יורך התאים בדרך. כך כתוב. כביכול הקדוש ברוך הוא מורך התאים. מורך התאים זה הכוונה, הוא מלמד אותם את תורת התשובה. טוב וישר השם, על כן יורה, מורה להם. לחטאים הוא מורה להם את הדרך. על כן יורך התאים, אבל התנאי האחד והיחידי זה בדרך. יש תנאי אחד ויחיד. אם החטאים לא נמצאים בדרך, אז מעשים. אין להם תורה, שום דבר לא מורים להם, שום דבר לא נותנים להם. לא יורך חטאים אם לא בדרך. יורך חטאים אם הם בדרך. חטאים שנמצאים בדרך, אז אותם, להם הוא יורך. להם הוא יורך, להם הוא נותן תורה, נותן את התורה. טוב וישר השם, אכן יורך חטאים. באותו מקום בחזר, כתוב, התורה נקראת דרך, והתשובה נקראת דרך. ביתם במדבר סיני חייבת להיות בתשובה. זאת אומרת, זהו עצם המהות, זה דבר ששייך לעיקרו של היום הזה, לעיקרו של ראש חודש. העובדה שהם בדרך, זאת אומרת, זה היה מעמד הר סיני של הדרך. מעמד הר סיני של לא אמר לו מידי מפני משום חולשה דעותך. זאת אומרת, שכל מה שהיה במעמד הר סיני הזה, אז היה כאן האור, הדרך אל. הם הביאו איתם מהדרך אל החנייה הזאת, את החולשה דעותך. זאת אומרת, את התחושה של דרך. את הדרך. כאן נמצאת הדרך. וכאן כתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, אז כתוב כאן לרמז, ללמוד, שבאו מדבר סיני בתשובה, בתשובה, הם באו בדרך. וכביכול הקדוש ברוך הוא נתן להם תורה, משום שטוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. מי שנמצא בדרך, אומרת, מפקיע את עצמו באיזה אופן שהוא, נקודת התחלה, נקודת כלשהי התחלתית, הוא בתנועה, מפקיע את עצמו להיות סגור בתוך גבול. מוגדר לגמרי, פה, מסוים במצריו. מכל הצדדים, מסוים נמצא במקום מסוים. כל מי שמסוים במצריו, לעולם לא יזוז, לעולם לא ינוע, לעולם לא ישיג מעבר לגבול. בתוך אותה מערכת, בתוך אותן דלת אמות, יכול להשליות של קדושים יכולים להיות שם. אבל אין שם קדוש. שם אין חידוש, שם מה שהיה, היה. מה שהיה לא מתחדש. שם זה בהפך בדיוק, שם זה מקום להתיישנות. שם זה מקום להתיישנות. מים זורמים הם מים חדים. מים זורמים זאת אומרת שכל הזרימה נמצא בהם. לא זורמים על זה דבר אחר. מים זורמים ומים חיים, מים עומדים. זה כעבור זמן קצר מאוד. זה אחד מהדברים המכוערים ביותר שישנם בעולם. זה אחד מהדברים שצריך מאוד מאוד להיפטר מזה. זה דבר שאי אפשר להיות במחיצת הדבר הזה, ברדיוס של כמה קילומטרים. מים עומדים זה דבר ידוע. מים עומדים זה אחד הדברים הגרועים ביותר שישנם בעולם. ההבדל שבין מים חיים, שהם חיים, ובין מים עומדים, שהם פשוט מקור של מים. אז ההבדל הוא בטיפה תנועה. אלה בדרך, ואלה לא בדרך. וזה, כאן נמצא אלה. שים לב אולי לעוד נקודה. בפסוק כתוב בפסוק הידוע ביותר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אומר זה רש"י, השם אלוקינו השם אחד, השם שהוא אלוקינו אתה, ולא אלוקי האומות, עובדי אלילים, הוא עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז אהפוך על עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, פירוש הפסוק הזה הוא כך. כך פירושו של הפסוק. שמע ישראל, השם שהוא אלוקינו, ורש"י מוסיף, אתה כעת, אז השם הוא אלוקינו, הוא שעתיד להיות אחד על כל באי עולם. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים? זה פירוש הפסוק, וזה מה שאנחנו צריכים להתכוון ולהבין בזמן שאנחנו אומרים קריאת שמע פעמיים ביום. פעמיים לפחות. השם שהוא אלוקינו אתה. אתה הוא אלוקינו בלבד, רק שלנו, ולא אלוקי העמים. של כל העולם כולו. זאת אומרת, אין גילוי שכינה בכל העולם כולו. רק אלוקינו שלנו. אז אלוקינו שלנו, מה שהוא שלנו בלבד, שהוא שלנו היום, הוא זה שעתיד להיות אחד על כל באי העולם. זה מה שאנחנו צריכים להבין בפסוק הראשון של קריאת שמע. זאת אומרת כך, שום נקודה לא תתגלה בעולם לעתיד לבוא, שהיא איננה היום עלינו. כל מה שלא נמצא היום עלינו לא עתיד להתגלות. מה שעתיד להתגלות זה רק, כמו שאנחנו אומרים בתחילה, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה, ואופך והינשא עלינו לעיני כולך. יותר מזה, אין ולא יתגלה, גם לא שייך שיתגלה. זהו כל גילוי כבודו יתברך שיש לנו בעולם. לא שייך שיתגלה. כל מה שנמצא עלינו, כל מה שקיים עלינו, השם שהוא אלוקינו אתה, הוא עתיד להיות אחד לכל בעולם. היום זה עלינו ועלינו בלבד. היום זה חל רק עלינו, זה חל עלינו, זה כמובן שהעובדה שזה רק עלינו ולא על כל העולם כולו מחייבת שהדבר הזה יהיה בהיעלם, הדבר הזה יהיה סתם, נעלם, כמובן, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר לראות, זה לעולם לא יתגלה, משום שכל מה שמתגלה בעולם מתגלה לעיני כל העמים, מתגלה לעיני כל העולם כולו, אז הדבר הזה חייב להיות בהיעלם. אבל בהיעלם, בשבילנו, אז הכל קיים. עבורנו עצמנו הכל קיים. ומה שאנחנו מבקשים, זה גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. עלינו זה כבר קיים. עלינו זה נמצא, כבר קיים. כל אותו לעתיד לבוא, כל מה שעתיד להתגלות. אז לא יתגלה אלא זה בלבד. כל מה שיש עליו. כל מה שהוא אלוקינו, אתה, הוא יהיה השם אחד. זה צריך לחייב אותנו מאוד. הדבר הזה צריך לחייב אותנו. יש כאן משהו נורא. אז כמה שאנחנו מצמצמים את התפיסה של אלוקינו, כמה שאנחנו מקפצים אותה יותר, אז אין מאיפה שיתגלה את השם אחד. המקור לגילוי של השם אחד זה השם אלוקינו, הוא עתיד להיות השם אחד. האלוקינו הזה הוא צריך להתגלות. אלוקינו, אותו שם שנקרא עלינו, אותו כבוד מלכותו עלינו, היא זאת שצריכה להתגלות על כל העולם. אם כבוד מלכותו עלינו הוא צומצם יותר, מקובץ יותר, קטן יותר, ככל שהוא קטן יותר, אז אנחנו מחריבים את העולם. אנחנו מחריבים את בסיס הקיום של העולם. במעמד הר סיני כתוב בחז"ל. כשאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, אז כל הבריאה כולה הייתה בטוחה, חשבו, כל הנבראים כולם חשבו, כשאנחנו באנו אליהם, כל אחד ואחד היטה את אוזנו לשמוע משום שאנוכי השם אלוקיך זה דבר ששייך לכל אחד ואחד. אז כולם העמידו את עצמם, כאילו שהדיבור מכוון אליהם. כשסיים הקדוש ברוך הוא ואמר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז הבינו כל הנבראים כולם, שהמקוון הוא לא אליהם, המקוון הוא לא אליהם. מה מלמדים אותנו? מה אומרים לנו? זה לא משחק ששיחקו עם הבריאה. ניסו למתוח אותם ולעשות. זה לא. חלילה. ככה הוא התהליך. כביכול, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה שכאן כתוב זה שאנוכי השם אלוקיך על כל אחד ואחד, כל חלק וחלק מחלקי הבריאה, שהוא מטה אוזנו לשמוע, משום שכשהשם אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אז המילים האלה הן מכוונות לכל חלק וחלק מהבריאה, לכל פרט ופרט הקטן ביותר מהבריאה. כל משהו ומשהו מהבריאה לא יוצא מגללה של הקריאה הזאת, אנוכי השם אלוקיך. כולם חייבים לעבוד את האוזנה, פשוט. כולם מתאים ממילא את האוזנה. הקריאה הזאת מכוונת לכל הבריאה. כשאמר הקדוש ברוך הוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז לא הייתה כאן חרטה. אלא שהקריאה והפנייה אל כל הבריאה כולה, זהו האופן שבו יפה. האופן שבו הפנייה אל כל הבריאה כולה זה על ידי השם אלוקים. זאת אומרת, על ידי השם שהוא אלוקינו, הוא יהיה השם אלוקים. זה מה שנתגלה במעמד הר סיני. זה מה שנתגלה וזה מה ש... זה מה שהתגלה לעתיד לבוא. אותו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, שאותו, אותה הטיית אוזן של כל הבריאה כולה, הבריאה כולה משתתפקים. כל הבריאה כולה משתתפקים. כמו שכתוב, כמו שידוע, כשזו חזר, גם בעלי החיים, גם הדוממים, גם הנראים העליונים, הכל דמם, הכל שתה, הכל היה מכוון, אך ורק דבר אחד. לאנוכי השם אלוקיך אשר עוד איתך מלך. כאן נתגלה נקודת הגובה, הנקודה הכי סופית, הנקודה הכי עתידה שאליה יגיע כל העולם כולו. כל העולם כולו, כולו, איתה אוזן לשמוע את אנוכי השם אלוקיך. ושם נתגלה לכל העולם כולו, שאנוכי השם אלוקיך יהיה על ידי הדיבור שכביכול הקדוש ברוך הוא מדבר אל בני ישראל, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אותו אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זהו האופן שבו כביכול הקדוש ברוך הוא פונה אל כל הבריאה כולה. אין כאן חרטה מאותה הטיית אוזן של כל הבריאה כולה. הבריאה לא מתחרטת, לא הייתה כאן, אין כאן סיפור של חרטה. מעשה שהיה והתחרטו. אנוכי השם אלוקיך שכביכול בזה הקדוש ברוך הוא פונה אל כל הבריאה, אז הוא ממשיך לפנות אל כל הבריאה. אבל בדיבור של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אותו אלוקיך של כלל ישראל, אותו אלוקינו, הוא עתיד להיות השם. לעתיד לבוא הדבר הזה יתגלה בכל העולם כולו. באותו רגע של מעמד הר סיני, אז זה היה הרגע שבו פעם אחת ויחידה נתגלה. מכוח אותה פעם, מכוח אותו דיון, מכוח זה שזה אז נתגלה בבריאה, אז מאז ואילך, אז הבריאה כולה הולכת לשינה. אז כל הבריאה כולה הולכת אחרי. הולכת אחרי. לכל מקום שאנחנו מולדים, אנחנו מולדים מכאן את כל הבריאה כולה. כמה שאנחנו נתחזק יותר, והשם אלוקינו, כך נתחזק השם אחד. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זהו הדיבור שבו הקדוש ברוך הוא פונה אל כל הבריאה. הוא מדבר אלינו, והפנייה אלינו היא עצמה הפנייה אל כל הבריאה. זה מה שעתיד להתגלות בכל הבריאה. זה, אלוקינו, הוא יתגלה בכל הבריאה. גם נמצא הסוף שכפה עליהם הר כגיגים, כמובן. כמובן. כפה עליהם הר כגיגים זה... באותו רגע, באותו מומנט, שמתגלה שהטבע כולו, וכאן הוא חותר, וכאן הוא הולך, לזה הוא כפור, אז כאן זה כפייה גמורה. אז ההר עצמו תופה את עצמו עליהם. זה כבר מפסיק להיות רצוני, זה כבר חייב להיות. זה כבר עצם דרך הטבע הוא כך. כל הטבע כולו הפך להיות. בשעה שכל הטבע כולו הפך להיות כך, אז כעת כבר אין ברירה. והפירוש של מכאן מודעה רבה לאורייתא זה גם כך. כאן כתוב גם מודעה רבה לאורייתא. כאן נמצאת המודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה לאורייתא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה לאורייתא זה כשאנחנו טוענים טענת אונס, אנחנו אנוסים. משום שהרגע הזה הוא רגע שהיה פעם אחת, ואנחנו יודעים שהטבע יחזור ויעלים, הטבע יחזור ויסביר. אנחנו קיבלנו תורה במצב כזה של טבע, במצב הסתר של טבע, אז הטבע מעלים ומסתיר, במצב כזה של טבע לא קיבלנו, מודעה רבה לאורי. אז ראינו את הכל ברור, אז כל הטבע כולו ככה הוא היה. ומכאן מודעה רבה לאורי. ושוב, כדור קיבלו אבני אחשוורוש, שוב כשראו את הטבע עצמו, שהטבע עצמו גילה את עצמו. כשהטבע עצמו גילה לאן הוא הולך, לאן הוא מוביל. אז בטלה המודעה רבה לאורייתא, אבל אותה מודעה רבה לאורייתא היא שאלוקינו, בזמן שמתגלה שאלוקינו זה העולם, כל ההנהגה כולה, כל הבריאה כולה, אז היא תלויה בכמה עד כמה שכביכול הוא אלוקינו, אז איפה יש ברירה? איפה יש ברירה? אין ברירה. אז ההר תופה את עצמו בגידים. אותו הר שממנו ניתנת תורה, אז אותו הר הופך להיות בעצם טבעו עומד מעלינו, ואחרת אם לאו פה דהי קורתכם. אותו הר עצמו, אותו סיני, שמשם קיבלנו תורה. אז מאותו סיני, מאותו סיני פיזי, כופה את עצמו. אם לא נקבל תורה, אז ממילא כאן תהיה תורה. מאותו מקור, מאותו מקור שבא התורה, מאותו מקור מתגלה, שאם לא חלילה, אז אנחנו מעבודים בדרך הטבע. זאת כפייה. כמה שאנחנו נהיה שייכים לשם, עד כמה שנהיה שייכים לשם, אז נהיה שייכים לאמירה, גם הפסוק הראשון של קריאת שמע וגם הפסוק האחרון של קריאת שמע. גם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שייך לאנוכי, השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאתי הנקודה, אז זה היה, אז הדבר הזה מתגלה, והדבר הזה עצמו מתגלה לעתיד לבוא. גם לעתיד לבוא, זה בדיוק מה שמתגלה. זה בדיוק מה שמתגלה. כל הבריאה כולה תשתתק וכולה תהיה מכוונת ולבוא. את האנוכי אשר אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ. זה הפסוק הראשון של קריאת שמע. הפסוק האחרון של קריאת שמע. אני אשר אלוקיך אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות כלפי אלוקיך. פה אנחנו שוב חוזרים למעמד הר סיני. פה אנחנו שוב חוזרים. פה אנחנו חוזרים לבכל יום ויום יהיו בעיניך כאילו הם יום יום. זאת היא החובה שלנו. זאת היא החובה שלנו. אנחנו חייבים לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. וחייבים לזכור תמיד את מעמד הר סיני. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן ישכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ואותו כל ימי חייך, שכתוב למען תזכור את יוצאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, גם פה אפשר להגיד, ימי חייך, הימים, כל ימי חייך. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. הודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. את אותו יום שעמדת לפני הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, אותו יום חד פעמי, אותו יום חד פעמי, אחד יחיד ומיוחד בכל הבריאה כולה, אותו יום, שזהו היום שממנו יצאנו ואליו אנחנו רוצים. זהו הדבר היחידי, הדבר היחידי בכל הבריאה כולה, שיש טעם לחיות אותו. אחרת, בלי היום הזה, אז כל הבריאה כולה לא שווה את זה. אין כל העולם כדאי. כדאי, כמו שכתוב כזה. כל העולם כולו אינו כדאי. אינו כדאי זה הכוונה. לשם מה כל הסיפור? לשם מה כל הסיפור? הכדאי של העולם, אז הוא רק מפני מעמד הר סיני, משום שמשם התחיל הדרך לאותו השם אלוקים, אז הוא עתיד להיות השם אחד על כל באי עולם. כי אז זה הפוך אל המין שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. והמצווה הזאת של הלילה זאת שוב מצווה שהיא מצווה בפני עצמה. זאת מצווה בפני עצמה. לילה. דווקא בלילה. הנצירה היא מצווה בפני עצמה. אני לא רוצה כעת להיכנס לסוגיית הגמרא, אבל מבואר בסוגיית הגמרא. שהקצירה אפילו דוחה שבת מצד מצווה קצירה, לא מצד הבאה של מחר. ככה לפחות שיטת הרמב"ם. אפילו אם נקצר שלא כמצוותו כשר, בכל זאת זה דוחה שבת. זאת אומרת שמצוות קצירת לילה בעצמה דוחה שבת. אפשר לקצור, זה כשר אם קוצרים קודם. אבל מצוות קצירה בלילה דוחה שבת, מצד עצמה. ככה מפורט, ככה לשיטת הרמב"ם. ככה גם באמת מוכח בסוגיית הגמרא. זה מצוות קצירה בעצמה, יש לנו מצוות קצירה בלילה. אז מצוות קצירה ומצוות ספירה באופן שאם אנחנו נבדוק, אז ההנהגה הזאת שעליה אנחנו תמהים בשאלה של מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות, אז ההנהגה הזאת נוהגת מאור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, שזאת שוב מצווה מיוחדת ללילה, מצווה מיוחדת ללילה, והמשנה קוראת לזה אור. אז חוץ משיטת הרייבט, שיטה אחת, שהוא סובר שצריכים להתחיל לבדוק בעוד יום, כל זמן שעדיין אור, כל הראשונים לא מתרצים. כל הראשונים מתרצים שזאת מצווה של לילה, רק מסכת פסחים אי אפשר להתחיל בה בלילה, משום שכתוב פתח דבריך יאיר. נו, מה זאת אומרת פתח דבריך יאיר? יש כאן רמז, יש כאן רמז ללב שומע, יש כאן רמז שהעובדה שנתייחדה מצווה ללילה זה משום שזה אור לאור הזה. אנחנו עסוקים כאן ולפחות ללכת לקראת, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה לו. כשעסוקים בזה, אז ישנם מצוות מיוחדות ללילה. מאז, מאור ל-14, ועד מנהג ישראל קדושים, לעשות את ליל שבועות היום. זה מנהגם של כל ישראל בכל תפוצות אלו. ליל שבועות נוהגים בו מנהג יום. ערים כל הלילה, מתנהגים כאילו זה יום. ליל שבועות הוא גם כן יום. אז מאור ל-14 ועד שבועות, אז אנחנו משימים לילות קיימות. אנחנו עושים את כל הלילות קיימות. זה בשביל ללמדנו. כל עניין הימים האלה, כל עניין הימים האלה, זה בתפיסה הנכונה של הלילה. זהו כל עניינם של הימים. כל עניינה של הגאולה וכל עניין מתן תורה, זה בתפיסה הנכונה של הלילה. ומי שתופס את זה נכון, אז בשבילו באמת הלילה קרוב ימים. לילה קרוב ימים. ככה שאיכה כאור. בלילה כיום יאיר, ככה שאיכה כאור. מאור לארבעה עשר שבודקים את החמץ לאור הנר, ועד ליל שבועות ועד בכלל. אז כל משך הזמן הזה, אז נשתנו הלילות האלה מכל הלילות. הלילות האלה הם לילות של... הלילה הראשון זה לילה של גאולה, שהוא להגיה מצד דין התורה, הוא לא נקרא לילה, בין שימורים הלילה הזה. ובכל הלילות כולם, אז אנחנו עושים את הדבר, זאת אומרת, מאיר עלינו לקראת מה אנחנו הולכים. וכשמאיר היום שלקראתו הולכים, אז הלילה מאיר כיום. יש הערה מהלקראת שאליו אנחנו הולכים על הלילה הזה בעצמו. לכן הלילה בעצמו כיום יהיה. כל הגאולה כולה, כל עניין הגאולה, כל עניין הגאולה כולו תמון בדבר הזה. כאן הוא נמצא. כמו שהיה בגאולה הראשונה, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמו שהיה בגאולה הראשונה, בגאולת מצרים. ומה שקרה אז, אז קרה שהלילה נהיה יום. זה מה שיקרה גם בגאולה האחרונה. והיה יום אחד, הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה עוד.